דף נ"ב עמוד א', שורה 13 מתחילת דברי הגמרא, בנקודותיים תינוקת שהביאה. אנחנו למדנו במשנה בסיפה מחלוקת בין חכמים לרבי יהודה. באים חכמים ואומרים תינוקת שהביאה שתי שערות אינה יכולה למהן. ברגע שהביאה שתי שערות אין לה אפשרות למהן. רבי יהודה אומר עד שירבה השחור. חולק רבי יהודה ואומר זה שלב מאוחר יותר, עד שירבה השחור זה הזמן שיכולה לבוא ולמהן. אומרת על זה הגמרא, אמר רבי אבאו, אמר רבי לזר, הלכה כרבי יהודה, שהיא באמת יכולה לבוא ולמהן עד שירבה השחור. הוא מודה רבי יהודה שאם נבעלה לאחר שהביאה שתי שערות שוב אינה יכולה למהן. אומר רבי יהודה, כל מה שאמרתי שאפשר למען עד שירבה השחור זה בתנאי שהוא לא בעל אותה בעלה לאחר שהביאה שתי שערות. אבל אם הוא בעל אותה אחרי שהביאה שתי שערות, אנחנו מדברים על אותה קטנה שנמסרה לקידושין על ידי אמא או אחיה, שכל הקידושין שלה זה דרבנן. אומר רבי יהודה, אבל מה יקרה באופן שהוא כבר בא עליה אחרי שהביאה שתי שערות? היא כבר נערה, היא יכולה להתקדש. אז יש פה עכשיו קידושין מדאורייתא, יש קידושין מדאורייתא, אי אפשר למען. חברוי דרב כהנא סברו למאב הדובדה כרבי יהודה ואף על גב דניבלה. החברים של רב כהנא בבית המדרש סברו שמחד גיסא באמת הלכה כדעת רבי יהודה, וגם במקום כזה שהביאה שתי שערות ונבעלה, אני לא בא ואומר שהיה פה ביאת קידושים, אלא אני אומר שבעצם זה על דעת הראשונה, וכיוון שהוא עושה את זה על דעת הביאה הראשונה, דהיינו על ידי הקידושים דרבנן, אז היא ממשיכה להיות רק מקודשת מדרבנן. ממילא אפשר לבוא ולמהן. אמר לו רב כהנא, לא ככה היה מעשה בביתו של רבי ישמעאל, שבאת לבית המדרש למהן ובנה מורכב לה על כתפה? ואותו היום הוזכרו דבריו של רבי ישמעאל בבית המדרש. זאת אומרת רבי ישמעאל מת, והאימא מסרה את ביתה לקידושין, והיא הגיעה לבית המדרש כאשר כבר היא חובקת בן, והיא באה למען. באותו היום דנו בבית המדרש בדברים של רבי ישמעאל, ורבתה בחייה גדולה בבית המדרש. הבחייה לא בגלל שיש פה משהו שלא כדין, אלא הבחייה הייתה שבעצם יש פה עכשיו אחת שהיא קטנה, נערה 12, 13, 14, והיא עכשיו יש לה ילד והיא הולכת למען ולהיפרד ולהישאר עם תינוק בלי בעל. אמרו דבר שאמר אותו צדיק יקשל בו זרו. מיד נראה מה אמר אותו צדיק, אבל מכוח האמירה שלה הוא יוצא שיקשל בו, דהיינו עכשיו יהיה מצב שהבת שלו תישאר בלי בעל. מה המקרה? דאמר רבי יהודה, אמר שמואל משום רבי ישמעאל, מה שנאמר בפרשת סוטה, ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמא ועד אין בה והיא לא נתפסה. זאת אומרת מבואר בפסוק והיא לא נתפסה אז היא אסורה. היה פה מעשה ברצון, וכיוון שהמעשה נעשה ברצון לכן היא אסורה. הנתפסה, אבל מה יקרה באופן שזה היה באונס לא ברצון? מותרת, כי כל מה שהיא נאסרת לבעלה זה רק אם היא זינתה ברצון. אם היא לא זינתה ברצון אז היא מותרת לבעלה. ויש לך אחרת, מדייק רבי ישמעאל מה שנאמר בפסוק והיא לא נתפסה, אז יש פה מיעוט היא. ויש לך אחרת, שאף על פי שלא נתפסה מותרת, יש אישה אחרת שהיה פה מעשה של ביה ברצון ובכל זאת היא תהיה מותרת לבעל ולבועל. ואיזו זו? שקידושיה קידושי טעות. במידה כזאת והיה קידושי טעות, רש"י אומר דוגמה, הוא סיפר לה שהוא כהן, על דעת זה התקדשה איתו, רוצה להיות מיוחסת לכהונה, רצה שיהיה לבעל שיעבור בבית המקדש, רצתה לאכול תרומה, ועכשיו מתברר שהוא לא כהן, אז הוא עבד עליה. זה קידושי טעות, קידושי טעות זה מקח טעות, מקח טעות, אז היא מעולם לא הייתה מקודשת. אז גם אם עכשיו היא הייתה ברצון עם אדם אחר, הרי היא לא מקודשת, היא פנויה. אז זה כמו פנויה שהיא באה לאלף ובאה על בית, היא מותרת לאלף ומותרת לבית.
אתה מותרת לכהן גם? אבל זה לא...
כמו כן, מקרה נוסף, המקרה שלנו. יש בפנינו אחת שנמסרה לקידושין על ידי אמא או אחיה, היא קטנה. לאחר מכן היא באה למען, שאף על פי שבנה מורכב על כתפה, הרי אין כאן קידושין מדאורייתא, אז היא ממיינת והולכת לה. וממילא, עכשיו היא באה על אדם אחר, אין לנו שום בעיה עם זה, כיוון שהיא מעולם לא הייתה מקודשת. הרי היא מותרת גם לכהן, היא לא גרושה, היא רווקה. אם היא ממיינת, היא פנויה. ולכן היא מותרת לבעל ולבועל. מת רבי ישמעאל בא ומחדש לנו שיש פה אישה שלאחר שהיא כבר הייתה ב-12 שנים ויום אחד והביאה שתי שערות, אם היא הייתה עם אדם אחר, היא רשאית עדיין לבוא ולמיין. זאת אומרת, גם אם יש לה בן מאותו האיש, וכבר אמרנו לאל שרבי אומר שהזמן שאישה יכולה להתקדש בבנות ישראל, שיכולה להוליד, זה רק להתאבר מגיל 12 שנים ויום אחד, או בכל אופן להוליד מגיל 12 שנים ויום אחד. אם ככה מבחינתנו, יש פה אחת שהיא כבר הביאה שתי שערות, ועדיין היא רשאית למיין. ונמנו וגמרו, ואז עמדו חכמי בית המדרש. מה אין אף כמינה? אחרי שתי שערות, לבוא ביה, ביה. כן. ונמנו וגמרו עד מתי הבת ממיינת. ועמדו וספרו בבית המדרש את דעת החכמים, והכריעו עד שתביא שתי שערות. זאת אומרת שלא נתנו לה למען, כיוון שהיא כבר הביאה שתי שערות, אז היא לא יכולה למען. לאור זה חבריו של רב כהנא פרוש ולא עבדו עובדה. אומרת הגמרא, רב יצחק ותלמידי דרב חנינא עבוד עובדה כרבי יהודה, ואף על גב דניב עלה, כי הם סוברים שכמת אני פוסק כמו רבי יהודה עד שירבה השחור. וגם אם היא הביאה שתי שערות ובעלה בא עליה, זה לא לשם קידושין אלא על דעת הראשונה, אז היא נשארת בבחינת קידושי דרבנן, ולכן כל זמן שלא היה פה ירבה השחור, היא רשאית לבוא ולמען. מספרת הגמרא, אזל רב שמען בר אבא, אמרה כמי דרבי יוחנן. הלך רבי יוחנן, אזל רבי יוחנן, אמרה כמי דרבי יהודה נשיאה. רבי יהודה נשיאה זה הנכד של רבי, יש רבי יהודה הנשיא ויש רבי יהודה נשיאה, והוא הרי היה נשיא, שדר בלשה, שלח את השלטון, את הצבא, והפקועה. היא עכשיו הלכה וניסית לאדם אחר, הוציא אותה מאותו אדם, כי אנחנו רואים שברגע שהיא מבעלה, אז אני לא אומר שזה קידושין דרבנן, והיא צריכה גט, וכל זמן שהיא לא קיבלה גט, יש את איש, היא אסורה לאדם אחר. למעשה עכשיו הגמרא באה לברר מה זה הגדרה של ירבה השחור. אבל, אם היינו רוצים לסכם את הגמרא שבפנינו, אז בעצם יוצא דבר כזה. אם אני קצת לוקח את הגמרא שדיברנו לאל, אז ראינו שאם יש פה אחת שהיא בת 11 שנים ומטה, גם אם היא הביאה שתי שערות, לטמן דפליט שהיא קטנה, ואין על מה לדבר, שום הבא על מה. ראינו איזה דיון אם היא רואה השיער מ-9 שנים ויום אחד, וזה נשאר שהיא תגדיל, אז אני יכול להתייחס לזה כשיער. אבל מבחינתנו כרגע זה נידן כשומה בעלמה, היא קטנה. מבת 11 שנים ועד 12 שנים ויום אחד, שזה בעצם מה שקראנו מופלא סמוך לאיש, אז ראינו מחלוקת, האם אני מייחס את התקופה הזאת כמו לפני או כמו אחרי, האם אני אדון אותה בשתי שערות כמו גדולה או שאדון אותה כמו קטנה. בת 12 שנים ויום אחד, לטמן דפליג שהיא נעשית גדולה, היא נערה, הביאה שתי שערות, היא נערה. זה לא סותר לזה שבא רב יהודה ואומר במשנה, עוד לפני המחלוקת במשנה, שברגע שיש לנו אחת שהיא נערה, פרשת מיעון נתנו לרבנן יכולת לבוא ולמען עד שירבה השחור. היא נערה ויכולה למען עד שירבה השחור. יש לנו מחלוקת בתקופה הזאת שבין השתי שערות ועד שרבה השיער השחור, האם אני אומר שאם עכשיו בעלה בעל אותה זה הופך להיות קידושין דאורייתא והיא לא תוכל למען, או שמה אני אומר גם אם הוא בעל אותה זה בעצם מתייחס על דעת הראשונה, אז היא נשארת קידושין דרבנן ועדיין יש לה יכולת לבוא ולמען. למעשה אנחנו פסקנו כרבי יהודה בשלב זה שבעצם שירבה השחור, אבל אם הוא בעל אותה בין השתי שערות לשירבה השחור, היא כבר נערה עם קידושין דאורייתא ואז היא תהיה זקוקה לגט. מבארת עכשיו הגמרא מה זה נקרא ריבוי שיער שחור. אמר רב חיסדא אמר מרוקבה, לא שירבה השחור ממש, לא שיהיה שמה הרבה שיער שיהיה יותר שחור מלבן, אלא כדי שיהיו שם שתי שערות שוכבות ונראות כמי שירבה השחור הלבן. הנידון הוא באמת על אותם שתי שערות, רק האורך הוא שיעור כזה שבעצם יוצר פה מצב כמי שירבה השחור על הלבן. רב אמר שתי שערות המקיפות משפה לשפה מצד לצד באותו מקום, זה הגדרה של שיער. אמר רב חל בו, אמר רב הונה דין נוסף, שתי שערות שמרו צריך שיהיה בעיקרן גומות. שתי שערות אם הן לא נובעות מגומה אז זה שומה באלמה, זה יבלת. רק ברגע שיש לזה גומה, אז זה נקרא שיער. רב מלכיו, אמר רב עדה ברבה, גומות אף על פי שאין שיערות. אם יש לי גומה, אפילו שאין לי שיער, אני בא ואני אומר, בהכרח היה פה שיער, איפה זה? נשאר. ולכן מבחינתנו מדובר פה עכשיו בגדולה. אמר רב חנינא בריידר רב איקא, אגב, שתדע, הדין הזה של שפוד, מה שמוזכר לנו בגמרא בביצה, שפוד שצלו בו בשר אסור לטלטלו. אמר רב מלכיו, אמר רב עדה ברבה, ושומתו ומונחו בקרן זווית. כמו כן, הדין של שפחות. יש לנו משנה שאומרת, כתובות, מה קורה במקרה כזה ואישה הכניסה לבעלה אפילו 100 שפחות. אומר רבי אליעזר במשנה, יש מלאכות שהיא חייבת לעשות לבעלה, אחרת היא תהיה משועממת, ושעמום מביא לידי זימה וכו'. לכן להימנע מהדבר הזה. לכן השיעפוד הזה, אנחנו באים ואומרים מה הדין, כמו רב מלכיו, הלכה כרבי אליעזר. וכן הנידון שלנו, הנושא הזה של גומות, רב מלכיו. מי אמר את זה? רב מלכיו בוו. הדין של בלורית, הגמרא בעבודה זרה בכ"ט, ששם מבואר שאם יש בפנינו את אותה אישה, אותו אדם שבא אצל הספר, והספר הזה עכשיו הוא בא להסתפר, אנחנו באים ואומרים שאת הבלורית אסור לו לתת לספר לקצר, מכיוון שהם היו עושים את זה לשם עבודה זרה, אלא הוא צריך להניח ג' אצבעות משם. ועל זה אנחנו באים ואומרים, את הדין הזה אמר רב מלכיה, צריך רק להזכיר שבלורית זה מאחור, זה מה שאנחנו קוראים עצמה. אפר מקלה זה הדין שאם יש לנו פצע, אז לא ישים בפנים אפר מקלה, מכיוון שזה נהיה כמו כתובת קעקע. וגבינה, יש לנו דיון למה אסרו את אותה גבינה של עובדי כוכבים, ורב מלכיה בא ואומר שהטעם זה בגלל שמחליק את פניה בשומן של חזיר. כל אלה רב מלכיה. רב פאפה אמר, כל מקום שזה דין שנובע ממתניתין או מתנאיתא, אם זה ממשנה או מברייתא, זה בשם רב מלכיה. וכל שמת, כל דבר שקשור לדינון של המוראים, שמה זה מדין רב מלכיו. וסימנה, אם תרצה לזכור, מתנאיתא מלכתא. דהיינו משנה וברייתא, שזה דבר של חשיבות, זה אמר מלכתא, דהיינו מלכיה. או יש כאלה שרוצים לומר שמשנה זה לשון של נקבה, ומלכיה זה לשון של נקבה. שואלת הגמרא, מהי ביניו בין רב חנינא ורב פאפה? והגמרא עונה, איכא ביניו שפחות, שלפי רב חנינא רב מלכיו אמרו, לפי רב פאפה רב מלכיה אמרו. למעשה כבר מוזכר גם בתוספות, שגם בנושא הזה של אפר מקלה, לפי רב חנינא זה רב מלכיה באלף, לפי רב פאפה זה רב מלכיו, כי הרי כבר אמרנו שזה לא נאמר על משנה או ברייתא. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב אשי, אמר לי מר זוטרא, קשיא בא רב חנינא מסורה, לדין הזה שאמרת שגומה גם בלי שיער, זה סימן שהיה שיער ונשר, וממילא אני דן אותה כנערה, יש לי על זה קושיה. לא לשתם איתנה להשמועין על גומות בכל השף כולו. לא מצאה אף תנה לנכון לבוא ולהזכיר שיש כזה מושג של גומה, שאם נערך הביאה שתי גומות, גם אם אין בזה שיער, אני מחשיב את זה כי היה שיער ונתלש, פלא. והתשובה היא, כן, בדווקא לא הזכירו את זה כך, כי יש מועינן גומות, הווה אמינה עד שיהיו שתי שערות בשתי גומות. דהיינו כל שערה נובעת מגומה בפני עצמה. כמש מלאן, דאפילו שתי שערות בגומה אחת, גם כן היא נחשבת כנערה. שואלת הגמרא, ומעיקה כאי גבנה, ייתכן שיצאו שתי שערות מגומה אחת? והכתיב אומר איוב לחברים, אשר בשערה ישופני והרבה פצעי חינם. ואמר רבה, איוב בשערה חירף, בדברי שערה חירף כלפי מעלה, בשערה הישיבו. בשערה חירף, אמר לפניו ריבונו של עולם, המקור בבבא בתרא תזיין, שם יש כמה וכמה דוגמאות, אנחנו מדברים בנושא שלנו של שערה. שם הרוח שערה עברה לפניך ונתחלפה לך בין איוב לאויב, דהיינו, טוען איוב לחברים, מה קרה פה, הלא עוול בכפי? כנראה שהיה איזה שערה, והיא כביכול הוחלף האותיות, איוב אויב. בשערה ישיבו, וים השם את איוב מן השערה, ויומר אליו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, משער הראש אני עונה לך תשובה. למה? הרבה נימים בראתי בראשו של אדם, יש הרבה שערות בראש האדם. ולכל נימה ונימה בראתי לו גומה בפני עצמה, שלו יהיו שתיים יונקות מגומה אחת, שילמלא שתיים יונקות מגומה אחת מכחיש מורניו של אדם. אז גומה וגומה לא נתחלף לי, לא יוצא שתי שערות מגומה אחת. איפה? בכל האנשים בעולם. ואיוב באויב נתחלף לי? אומרת הגמרא, אז הנה אתה רואה שאי אפשר שיצא שתי שערות מגומה אחת. אז מה היה לי הווה מינה לבוא ולטעות? עונה הגמרא, לא קשיא. הא בגופה, הא ברישא. בראש לא ייתכן שתי שערות מגומה אחת. בגוף ייתכן שתי שערות. אז גם אם יש שתי שערות מגומה אחת באותו מקום, זה עושה אותה נערה. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, שתי שערות שאמרו, שזה הרי מהווה סימן לגדלות, הדינו שהמיקום שלהם זה לא חייב להיות בבת אחת. אפילו אחת על הכף ואחת על הבין. זאת אומרת, גם אם אחת נמצאת על הכף, זה בעצם אמרנו שזה מתחת לקרס מעל אותו מקום, זה נקרא מקום של כף, זה לא במקום אחד, אחד על הבין, זה נחשב שתי שערות. תניא לה מיחי, וכך למדנו בברייתא, שתי שערות שמרו אפילו אחת בגבה, זה ביטוי לתחת אותו מקום, ואחת בקרסה מעל אותו מקום, גם זה מצטרף. או שערה אחת על גבי קשרי צבעותיה של יד, ואחת על גבי קשרי צבעותיה של רגל, דברי רבי שמעון בן יהודה, איש כפר אקו, שאמר משום רבי שמעון. אז פשטות, הראשונים לומדים את זה כפשוטו. יש לנו קשרי אצבעות בין החלק של האצבע, מתחיל לצמוח שיער. ברגע שאצל אותה קטנה מתחיל שערה אחת באצבע, שערה אחת באצבע הרגל, אצבע היד, זה מצטרף לשתי שערות. יש שרצו לומר שזה לשון נקייה, ובין קשרי אצבעותיה, ושוב זה ביטוי של למעלה ולמטה. אבל מעל אותו מקום, תחת אותו מקום. ורבנן, מה הם אומרים? אמר רב חסדא, שיהיו בית שערות במקום אחד. לפי דעת רבנן, שתי שערות זה דווקא במקום אחד, אבל בשתי מקומות זה לא מהווה סימן לגדלות. לא מוגדל, באותו כיוון. כנראה שזה. תלו רבנן, עד מתי הבת ממיינת? עד שתביא שתי שערות, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, עד שירבה השחור, דהיינו סביב אותו מקום. רבי יוסי אומר, עד שתקיף האתרה, זאת אומרת, עד שיקיף את כל האתרה, פשטות האתרה, זה ביטוי לאותו מקום, כל המסביב, רק אז היא נעשית נערה. זה הגדרה של ממיינת, זאת אומרת, מבחינת מיון, עד אז היא יכולה לבוא ולמיין, על אף שראיתי שיש כאלה שרוצים לומר שעד שתקיף האתרה, זה כמו שדיברנו לאל בגמרא, שזה מדבר על החלק העליון. אמרנו שהסימנים של נערה, שמתחיל צמיחת הדדים, ואז כשמתחיל אתרה סביב הפתמה, זה הגדרה עד שתקיף. בין שלקות אומר, עד שתחלקל, למעשה יש לנו את זה גם במסכת שבת, רש"י מזכיר פה בשורה הראשונה מהצרות, וגם שמה כתוב כדי לסוך קלקול, הכוונה היא שיכולה להוריד את זה עם אותו שיער של צדה או בצדה, וגם שמה ורש"י פה אומר, הכנה מעט שיהיו שם שערות הרבה שירצוף ומלובש בשיער, והלשון הוא בעצם שיש שם פלומה של שיער, ורק כשיש פלומה של שיער, אז היא לא יכולה למען, אבל עד אב ממענת. ואמר רבי שמעון, מצאני חנינה בן חניכוי בצידן, ואמר, כשאתה מגיע אצל רבי עקיבא, אמור לו, תשאל אותו, עד מתי הבת ממיינת? ואם יאמר לך, עד שתביא שתי שערות, אמור לו, והלא בין שלקות, העיד במעמד כולכם ביבנה, עד שתחלקל ולא אמרתם לו דבר. אז אם ככה, זה שיעור של תביא פלומה, ולא שיעור של שתי שערות. כשבאתי, אומר רבי שמעון אצל רבי עקיבא, שאלתי, ואמר לי, קלקול זה איני יודע, מהו בין שלקות איני מכיר, דהיינו, אני לא יודע, זאת אומרת, אנחנו לא קיבלנו את הדברים להלכה, ומה שאתה מביא בתור בן שלקות, לא קיבלנו את דבריו, איני מכיר בדברים, אלא באמת, עד מתי הבת ממענת, עד שתביא בית שערות. ממשיכה המשנה. שם של אחד מהתנאים. שתי שערות האמורות בפרה ובנגעים ואמורות בכל מקום, מה גודל שיעורם? הווה אומר. לגבי פרה אדומה יש לנו דין שאם פרה הזאת יש לה שתי שערות והם לא בצבע האדום, לא משנה אם זה שחור או לבן או צבע אחר, אז מבואר בעבודה זרה ובפרה שזה פוסל את הפרה האדומה. אותו דבר לגבי נגע צרת, יש לנו דין שצריך שיהיה שיער לבן צמח בנגע, מיעוט רבים שניים, צריך שיהיה שתי שערות לבנות. ואמרות בכל מקום, כשאני בא לדון לסימן של גדלות בבן ובבת, מה אורך השיער? כדי לקוף ראשן לעיקרן, דברי רבי ישמעאל. אומר רבי ישמעאל, תיקח את השערה, הראש של השיער, אם זה מגיע לשורש, זה ההגדרה של שיער. רבי אליעזר אומר, כדי לקרוץ בציפורן. לא, אם אתה יכול לתפוס את זה עם הציפורן, זה הגדרה של שיער. רבי עקיבא אומר, כדי שיהיו ניטלות בזוג, אם אפשר לבוא ולגזוז אותם במספריים, זה השיעור. אמנם כשמסתכלים ברשי, רשי אומר שיהיו ניטלות בזוג, שיעור הרבה דקולו, יש רק בסוגריים את הדקולו, כי המהרש"ל לא מקבל את הדברים, והוא אומר שהשיעור הגדול זה בעצם כדי להביא את ראשם לעיקרן. אני מניח שבעצם הביטוי הוא בגלל שכשאתה בא לתפוס שערה ולחתוך שערה, אתה צריך לאחוז בשערה, אחרת זה לא ייחתך. ממילא, זה הנידון, מה הגודל של השיעור. למעשה, אמר רב חיסדא, אמר מרוקווה, הלכה כדברי כולן להחמיר. אז כפי שתוספות נוקט, גם בלי לקרוא את כל התוספות, וכמו שדיברנו לאל, שכשאנחנו אומרים כדברי כולן להחמיר, זה לא הכרעת ההלכה, אלא זה אי ידיעה. וכיוון שאני לא יודע לומר לך מה ההלכה, אז אני אומר לך, תמיד תנהג לחומרה. אז אם יהיה לך דיון, למשל, על אותה אחת שרוצה לבוא למענה, ואומר, האם היא קטנה או גדולה, ורק אם היא קטנה יכולה למען, תיקח את השיעור הקטן ביותר, תפיסת השיער בציפורן, אם יש כזה שיער, זה כבר עושה אותה גדולה. אם תרצה לדון למשל לגבי חליצה, ששם הנידון שהיא גדולה, לך אל השיעור הגדול ביותר, ורק אז היא תוכל לחלוץ, לפני זה היא אצלנו בספק, עדיין היא לא גדולה, לא ניתן לה לחלוץ. אומרת המשנה, ופה אנחנו חוזרים בסייעת הדשמיה, קצת חזרה למסכת נידה. אומרת המשנה, זה החלק של האגדת ששייך למסכת נידה, הרואה כתם, הרי זו מקולקלת. הרואה כתם פירושו של דבר, אז נלך אולי קצת קדימה, כמו שהקדמנו כבר כמה פעמים, וזה צריך להיות בידינו כלל ברזל כשבאים לגמרא. אנחנו עוסקים הכל בדאורייתא. בדאורייתא אמרנו אישה שרואה דם, לא משנה אם היא רואה יום אחד, חמישה ימים, שבעה ימים, ברגע שהיא ראתה דם, היא מבחינתנו אישה נידה. האישה הנידה הזאת שראתה דם, אם ביום השביעי סמוך לשקיעת החמה היא נקייה, תובלת והיא טהורה. לאחר מכן באים 11 יום, שזה ימי זיוותה. הווה אומר שאם בתוך 11 יום היא רואה פעם אחת, שומרת יום כנגד יום, רואה פעם שנייה, שומרת יום כנגד יום, רואה פעם שלישית, היא הופכת להיות זווה גדולה. זה יכול לקרות גם ביום התשיעי, העשירי, ה-11 מסיום ימי נידתה. במשך אותם 11 יום יש לדין שעכשיו היא צריכה לספור שבעה נקיים, לאחר מכן לטבול, ובנוסף היא צריכה להביא קורבן את אותו חטאת ועולת העוף, ובזה היא רשאית להתעסק בטהרות. יש דין נוסף שזה דרבנן, בדאורייתא, אם אישה בודקת, מוצאת על גופה, אז אנחנו באים ואומרים שהיא נידונת כנידה, כזווה. מה קורה אבל אם היא הולכת עם הבגד ומוצאת כתם על בגדה? אז בדאורייתא היא לא הרגישה, מציאת הכתם זה לא אומר שזה ממנה, אולי זה בא ממקום אחר, ולכן אנחנו באים ואומרים שהיא בעצם בדאורייתא טהורה. יש לה חזקה, חזקת טהרה, לא שינית את החזקה. רבנן באו וגזרו על כתמים, ורבנן באו ואמרו שמשם מוצאת כתם, אני כן חושש, בתנאי שיש שם שיעור של כגריס ועוד, פחות משיעור כגריס זה לא נחשב לנו כספק. אומרת עכשיו המשנה, הרואה כתם הרי זו מקולקלת. אישה שרואה כתם, למעשה עכשיו היא קלקלה את מניין הימים שלה. אז רשי פה קצת מקצר, רשי יותר מעריך בדף וד, אבל העיקרון הוא כזה. אנחנו בעצם רוצים לדעת מתי מתחיל ימי נידתה, מה שאנחנו קוראים פתח נידתה, פתח נידה. ובמקרה כזה של כתם, אז אני לא יודע מתי מתחילים לספור את ימי נידתה, ואז אני גם לא יודע מתי להתחיל את ימי זיוותה. ניקח כדוגמה. אישה באופן נורמל היו מחפשים בגד משבת לשבת. אישה לקחה בגד נקי, מחובס, בדוק, יום ראשון, פושטת אותו ביום שישי ומגלה עליו כתם. אני לא יודע מתי הכתם הזה בא. איני יודע אם זה היה ביום ראשון והיא נמצאת ביום השישי לנידתה, מחר היא יכולה בערב לטבול, או שמה בעצם היא ראתה את זה רק היום והיא צריכה לספור עכשיו ימים נוספים. אז אם פה זה היה נגמר, אז הייתי אומר, בסדר, בוא נחשיב את זה כתם שבא היום, נוסיף עוד שישה ימים, תהיה נקייה, תובלת, יצא ממי נידתה, לא היה לי בעיה. בעיה?
אם אתה לוקח את זה בתור היום, זה אחד כנגד אחד.
לא, לא, ימי נידתה, ימי נידתה, יום ראשון, כרגע זה יום ראשון. אלא מה?
לא צריך, עד השבעה.
זאת אומרת, אני לא יודע, אני צריך לספור עוד שישה ימים, ואז אני אומר שהיא סיימה ימי נידתה, זה החלק הקל. זה החלק הקל. זה החלק הקל. לא תולים בכלום. אני תולה, חושש לכתר, ימי נידה, צריך לספור את הימים. מה יקרה, אבל אם היא לא ראתה רק את הכתם, אלא למחרת, או אחרי יומיים, היא רואה דם. אחרי זה היא רואה עוד יום דם, ועוד יום דם. עכשיו השאלה היא, מתי הדם הזה? האם זה דם של נידה? כי בעצם הכתם זה היה היום הראשון של הכתם, וזה תוך ימי נידתה, ואז היא תובלת ותאורה. או שמה בעצם את הכתם היא ראתה ביום ראשון, אז היא התחילה את ימי נידתה ביום ראשון. ומה שהיא רואה עכשיו דם זה בתוך ימי זיוותה. והרי זווה גדולה בפנינו, והיא צריכה לסמור שבעה נקיים, והיא צריכה עכשיו לטבול ולהביא קורבן. מה עושים איתה? זה אומרת המשנה, הרואה כתם, הרי זו מקולקלת. היא בעצם קלקלה לנו עכשיו את הספירה שלה. כמובן לקחנו מקרה קיצוני כדי לתת את הקלקול. וחוששת משום זוב דברי רבי מאיר. דין נוסף. אומר רבי מאיר, מה קורה אם היא בתוך ימי זיוותה? אם היא נמצאת ב-11 יום שלאחר ימי נידתה ועכשיו היא מצאה כתם, גם לגבי זיווה חוששים לכתמים. אם יהיה פה שיעור כגריף, אז אני צריך לתת לה להיות שומרת יום כנגד יום. מעבר לזה נבדוק מיד. נכון שרשי אומר במשנה, אם עברו עליה ג' מימי זיווה, מי שלבשה חלוק זה ומצא עליו כתם גדול שיעור ג' גריפים ועוד, מספקין הלאודים הכל חד וחד בחד יום החזיה, ואף אגב זה במקום אחד נמצאו. אז רשי כבר מביא אותנו לתוך הגמרא, שזה בעצם שיטת רבי מאיר במשנה. אומר רבי מאיר, אם היא עכשיו נמצאת ב-11 יום של ימי זיוותה, היא לבשה חלוק, וביום השלישי בלבישת החלוק היא מגלה כתם במקום אחד, אבל הכתם הזה הוא גדול בשיעור ג' גריפים ועוד. זאת אומרת שיכול להיות שהיא ראתה ביום הראשון כגריף ועוד, למחרת שוב ראתה כגריס ועוד, ולמחרת שוב כגריס ועוד, ואז היא זווה. אני לא יודע, חוששת. היא תביא קורבן, אבל היא לא יכולה לתת לכהן לאכול את זה, כי הרי היא רק ספק. אז היא תביא קורבן, אבל זה לא נאכל לכהנים, כדין חוששת.
ליהודה.
עברה ימי נדתה, והיא ב-11 ימי זיוותה.
היא חוששת, למה תביא קורבן?
כי אולי היא זווה. אז איך היא יכולה להתעסק בתארות? מה אתה מציע? מה אתה מציע? יש תקנה מיוחדת שאמרנו, שוב, ברמה העקרונית אי אפשר להביא קורבן חטאת על הספק. אדם שיש לו ספק, אי אפשר להביא לבית המקדש קורבן ולהביא ספק. ספק חולים בעזרה. יש לנו מקרה מיוחד שבאו חכמים ואמרו שיש פה אישה שעכשיו במצב הקיים עד סוף המאה ה-20 שלה, בעצם אתה משאיר אותה באישה מסופקת, היא לא תוכל להתעסק בקודשים, לא תוכל לאכול אף פעם קודשים עם המשפחה, לא תוכל לשבת במטבח המשפחתי וכו'. מה עושים? מה עושים להציל אותה? אז אמרנו שמכיוון שחטאת העוף זה חטאת מאוד מיוחד, שאין חלק שעולה על גבי מזבח, הרי אני בעצם הולך ומולק את הראש, ולאחר מכן אני רק מתיז את הדם, אז אין אכילת מזבח, יש רק אכילת כהנים. באנו ואמרנו, נקל עליה, ניתן לה להביא את זה, אבל לתת לכהנים לאכול אני לא יכול, כי אם זה קורבן מצוין, ואם לא, אז זה מליקה, אז זה נבלה, אז אי אפשר לאכול את זה. אז אני מצד אחד עושה קורבן, מתרצה בדם, ואת הבשר אני לא אוכל.
זה לא איזה גימל גריסים, אני לא אומרים שזה איזה פעם אחת. אותו גימל גריסים של...
כתוב וחוששת. כתוב וחוששת. וחוששת, לא אמרתי שאני יודע. אמרתי אולי.
זה אחד גדול של פעם אחת.
לא מצטרך, אני רק אומר, כתוב וחוששת. נכון? וחוששת. והחכמים, השאלה היא מצוינת, אבל כתוב וחוששת. והחכמים אומרים, אין בכתמים משום זוב. דעת חכמים, עוד מעט נברר, אבל ברמה העקרונית, אין מושג של כתם וזוב.
רק בנידה?
והחכמים אומרים, אין בכתמים משום זוב. לא יודע מה בנידה.
רק בזיבה אין. בריאה ממש.
מן חכמים? שואל את הגמרא, מי זה חכמים במשנה? עונה הגמרא, חנינא בן אנטוגינוסי. דתניא רב חנינא בן אנטוגינוס אומר, כתמים אין בהם משום זוב. כשאני מוצא אישה ויש לה כתם על בגדה, אני לא דן את זה כזיבה. ופעמים שהכתמים מביאים לידי זיבה. כיצד? לבשה ג' חלוקות הבדוקות לה ומצאה להם כתם, או שראתה בית ימים מגופה וחלוק אחד, וביום השלישי מצא על החלוק, הן הכתמים המביאים לידי זיווה, נקודה. זאת אומרת, מבואר פה בברייתא, מה הכוונה כשאמרנו לפי דעת חכמים במשנה, שלא אומרים מושג של כתם לגבי זיווה? לא הכוונה שאני סבור שאין בכלל מושג של כתם בפרשת זיווה, אלא כשאני בא לדון על בגד אחד, ומצאתי בבגד הזה, כפי שאני מבין כרגע, שלושה כתמים, במקום, לאו דווקא אחד, אפילו בכמה מקומות. פה אני בא ואני אומר, היא שומרת יום כנגד יום, אבל לא מעבר. לדון אותה כזווה גדולה, אני לא דן אותה. לבוא ולומר שהיא תביא קורבן על הספק, אני לא אומר. אבל מה קורה אם ביום ראשון היא לקשה בגד חדש, חובף או בדוק, ומוצאה כתם? למחרת לובשת בגד נוסף, חדש, כבוף, בדוק, ושוב מוצאה כתם. וביום השלישי לובשת בגד ושוב מוצאה כתם. פה גם חכמים, דהיינו רב חנינה, יודע שאכן באמת היא נחשבת לנו כספק זווה. אני לא יכול לדון כתם כוודאי, כי אני לא יודע שזה בא מגופה. אני תולה, חושש שזה בא מגופה, ואדון אותה כמו ספק זווה גדולה. מקרה נוסף, עם קורבן, קורבן על הספק, חשש שזה תמיד קורבן על הספק. או שראתה בית ימים, ממשיכה הברייתא ואומרת, היא ראתה יומיים מגופה, בדקה ומצאה. וביום השלישי מצאה על בגדה, גם אז אני חושש. ואז מיד שואלת הגמרא טכנית על המטבע לשון של הברייתא. השתה שלושה חלוקות דלב מגופה כחז יחי שינן. הרי בשלושה חלוקות אני לא יודע בוודאות שזה מהבגד, מהגוף, יכול להיות שזה מבחוץ. ובכל זאת אני בא ואני אומר, גם לפי חכמים, שאני רואה אותה כזווה. אז שני ימים וחלוק אחד מבעיה, אז עם יומיים אני יודע שהיא ראתה בגופה. ורק ביום השלישי על הבגד ודאי שהיא תהיה זווה, ודאי חוששת. עונה גמרא אמת, המסר הוא הפוך. מהו דתימה כל כי הגבנה מביאה קורבן ונאכל? הרי רגליים לדבר. כשאני מוצא ג' ימים על הבגד, אז אני אומר אולי זה לא בא מגופה. אבל יומיים היא מצאה בגופה. וביום השלישי מוצאת על בגדה, אז מסתבר שכמו שהימיים הקודמים זה היה מגופה, אז גם היום זה מגופה, והיא זווה גדולה, והיא תביא קורבן ונאכל, דהיינו זה ודאי. כמה שמלן, שאני לא דן את זה כוודאי, אלא רק כחוששת, כספק, ולכן מחד גיסא אמנם היא תביא קורבן, אבל הספק הוא לא נאכל. אמר רבה,
כן,
גם הכוונה על שלושה קטנים, על השלושה גבדים. כן. אמר רבה, בה, בתשובה הבאה שבפנינו, זכינו רב חנינא בן אנטוגינוס לרבנן, בזה ניצח רב חנינא בן אנטוגינוס את שיטת רבנן. ולמה? מה ישנה, שואל אותם רב חנינא, פחות מג' גריסים במקום אחד, דלא חיישינן. אם היא מוצאת פחות, שני גריסים ועוד על הבגד במקום אחד, גם אתם הרי מודיעים, רבי מאיר, שבעצם לא חוששים לעשות אותה זווה. והסיבה, דאמרינן בתרי ימי חוותי, כי הרי צריך שיהיה כגריס ועוד. אז אני בא ואומר, גם אם מצא את זה אחרי שלושה ימים, אבל מבחינתי זה רק שתי ראיות, ולכן היא לא יכולה להיות זווה גדולה. שלושה גריסים במקום אחד נמי, נימה, אני יכול לבוא ולומר, תרי ופלגה מגוף אחד, זה נכון. שתיים וחצי גריס זה מגופה. אבל זה לא עושה אותה זווה גדולה, כי אמרנו צריך שיהיה כל אחד בשיעור גריס ועוד. ואידך, אבל יש פה רגע ג' גריסים, היתרה זה אגב זוהמה, כיוון שיש שם אדם נידה, אז בא לשם אותה מאכולת, ודם מאכולת הוא נמאח במקום, ומה שאתה רואה עכשיו ג' גריסים זה בעצם חלק מדם שבכלל מאכולת. וזה לא מגלה לנו על זיווה. ככה שואל רב חנינא את חכמים. ופה יש מקום לשאלתך, כבוד הרב. כן. הרי לכאורה, אם אתה אומר שאני חושש למאכולת, אז למה לדבר על מאכולת? דבר הרבה יותר פשוט. בוא נגיד שהיא ראתה את כל השלוש ראיות ביום אחד. מה התשובה של רבנן? ולאור זה נוכל להבין את התשובה שלנו. אומרת הגמרא הזה ורבנן, מה הם ענו לרב חנינא? כיוון דאיקה לפלוגה בגריס ועוד, לכל יומה, לא תלינן. זאת אומרת, מכיוון שאפשר לחשוש שכל יום היא ראתה כגריס ועוד, אני לא בא ותולה את זה במאכולת. וזה בעצם מה שתוספות שלוש גריסים אומר תוספות תימה אמר לו פריך דימה כל ג' גריסים בתרי יום אחד ותי, מה ששאלת, כדאמר בפחות מג' גריסים. ונראה למהרם וכן מצאתי. דאי לב, דתלינן בדם מאכולת ולימה, דכל הקטם מגופה חוויתה, אין לנו להקל ולומר, דבטרי יום אחד ותכוון די יש בו שיעור די אפשר לכל כל הגימל ראיות, לכך פריך וכו'. זאת אומרת, בא תוספות ואומר, וזה בעצם מה שכתוב ברבנן. באים רבנן ואומרים, כיוון שאצלנו חמור מאוד הנושא של זיווה. לכן, כיוון שזה טומאה חמורה, וחשש גדול, אז אם יש לי אפשרות לבוא ולתלות את זה בשלושה ימים של ראייה, אני חושש, אני לא יודע, אני חושש. ופה לא היה לי הווה מינה לומר, אולי זה היה ביום אחד, כזה צד אין לנו. מה כן יכול להיות? ייתכן ויהיה מצב שבעצם אני יכול לבוא ולתלות את זה בסיבה. אם יש לך סיבה במה לתלות, שם אולי באמת אין מקום לתלות את זה בגימל ימים. ופה אם אני יכול לתלות את זה באותה קינה, באותה מאכולת, אז נתלה את זה בסיבה החיצונית. ועל זה התשובה? לא. אנחנו לא מקילים בענייני זיווה. יש פה שלושה גריסים ועוד, אז יש מקום לומר כי גריס ועוד ליום, פה אנחנו לא מקילים. ברור, ברור. כן, זה ההשלמה של השתיים וחצי. אומרת הגמרא, ורב חנינא בן אנטוגינוס, ופה הגמרא באה לשאול שאלה על רבא. אתה רבא אומר, בהא זכינו רב חנינא בן אנטוגינוס. ורב חנינא בן אנטוגינוס, גימל גריסים במקום אחד, הוא דלא חיישינן. לפי איך שאתה רבא גם מציג את זה, אז השאלה הייתה, מה ישנה פחות מגימל גריסים במקום אחד? למה הדגש במקום אחד? כי המשתמע שאם זה היה בגימל מקומות בבגד, אז כן הייתי חושש. בגימל מקומות חיישינן. ואמרת, היה לנו את לשון הברייתא. מה היה לשון בברייתא? בגימל חלוקות אין, לפשה גימל חלוקות הבדוקות לה. הוא מצא עליהם כתם משמע, רק בגימל בגדים, שם אני אומר שיש מקום לחשש. אבל אחד, בגימל מקומות, לא. אבל בבגד אחד, בשלוש מקומות, אין מקום לחשוש לפי רב חנינא. אז המטבע לשון של רב הקשה מהברייתא.
זה לא יהיה טוב.
ועל זה עונה הגמרא, לדבריהם דרבנן כאמר לו, רב חנינא לא מציג את שיטתו, אלא שואל לשיטתם. לדידי בגימל חלוקות אין, בגימל מקומות לא. מה אני סבור? אם יש לנו גימל חלוקות, אכן באמת אני חושש, ואני אחייב להביא קורבן על הספק. אבל כשאני דון זה בבגד אחד, פה אני בא ואני אומר, אני לא חושש, ואני תולב ואומר, זה יצא ביום אחד. אלא לדיתחו עודו לי מידי אחד החזוי גימל גריסים במקום אחד. דאמרינה, תראו פלג מגופה חזייתה, ואידך, אגב, זו המדדה, מה אכולת הוא? אם זה היה במקום אחד, זה אני מבין. בגימל מקומות אפילו בחלוק אחד, אני שומע. אז אתם רוצים לומר שכיוון שאני יכול לתלות כל אחד כתם אחד, אני תולה את זה בכתם. אבל במקרה שזה במקום אחד, למה לא לומר שזה בא מחמת אותה מאכולת? ופה הייתה התשובה, ורבנן, כיוון דאיקה לפלוגה בגריס ועוד לכל יומה, לא תלינן. ברגע שאני יכול לומר שיש לי אפשרות לתלות את זה בגופה, לא תולים את זה בדבר חיצוני ואומרים שמה זה היה על ידי מאכולת, ולכן מחמת הספק, שבעה נקיים, טבילה, ותביא קורבן, רק הוא לא יהיה נאכל לכהנים.